ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף פי גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף לסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בשורה שלישית בשורות הרחבות, חלופין 14 שורות מראש העמוד. המשנה: בארבעה פרקים בשנה המוכר בהמה לחברו צריך להודיעו, אמא מכרתי לשחוט, ביתה מכרתי לשחוט. כמובן אנחנו ממשיכים בחשש איסור אותו ואת בנו. בא אדם וקונה ובאותו יום המוכר מחר או האימא או הבת, אז זה שבא לקנות עכשיו צריכים להודיע לו שהיום מחרתי את השני. ורשי אומר בארבע פרקים בשנה דרך ישראל לעשות סעודות, וסתם הלוקח בהמה אינו לוקח אלא לשוחט המיד. לפיכך המוכר בהמה לחברו ומחר תחילה אמא או ביתה בו ביום, צריך שיאמר לשני, דע לך שהיום מכרתי אמא לשחוט או ביתה מכרתי לשחוט, שמה כבר נשחטה. ומה הם אותם ארבעה פרקים שיש לחשור שזה שקדם שחט מיד באותו יום? ואלו הן ערב, אנחנו ממשיכים כמובן במשנה, ואלו הן ערב יום טוב האחרון של חג, זה חג הסוכות, ערב יום טוב האחרון. מה זה יום טוב האחרון? שמיני עצרת. אז מי שקנה ערב שמיני עצרת כבר היום את האמא, זה הלוקח שני שקונה את הבת, הילד, צריכים להגיד שהיום כבר מכרתי, אז תיזהר, אל תשחט היום, כי החשש הוא חשש גדול שכבר באותו יום נשחט האם או ההפך. מה הם הפרקים הנוספים? וערב יום טוב הראשון של פסח, וערב עצרת, עצרת זה חג השבוע, וערב ראש השנה, וכרבי יוסי הגלילי אף ערב יום הכיפורים בגליל. אמר רב יהודה, אי מתי? הדחף הזה, החשש הזה שתיארנו כאן במשנה, מתי זה? בזמן שאין לו רווח, שהוא מחר באותו יום האם או הבן, אבל יש לו רווח אם המחירה הראשונה הייתה לא היום אלא אתמול או אפילו מוקדם מזה, אין צריך להודיעו. ומודה רב יהודה במוכר את האם לחתן ואת הבת לקלה, וכאן צריכים להוסיף, אף הפי שזה לקח היום וזה לקח מחר, שצריך להודיעו, בידוע ששניהם שוחטים ביום אחד. נכון, אחד קנה אתמול, אבל הוא במקרה של חתונה הוא לא שחט אתמול אלא ממתין שהכל יהיה טרי טרי לחתונה, אז שניהם ישחטו ביום אחד. אז רב יהודה שאמר שבזמן שיש רווח אז אין צריכים לחשוש, זה לא תקף בעניין חתונה. בארבעה פרקים אלו משחיתים את הטבח בעל כוחו. מה הכוונה? אפילו שור שווה 1,000 דינרים, ואין לו ללוקח אלא דינר. כלומר הלקוח הוא יש לו רק דינר אחד, אז הוא לא יקנה את כל השור, קונה שווה דינר בשר מהשור הזה, כופין אותו לשחוט. לפיכך אם מת, אם יש מקרה שהלוקח הזה שילם את הדינר שלו ואז השור מת ללוקח, הכוונה שהלוקח יפסיד דינר, הוא יפסיד את מה שהוא שילם. אבל וגם צריכים להוסיף פה העיקר, אז תשאלו במה הוא קנה, הוא מה, בזה שהוא שילם את הכסף? כן, זה נכון למקרה הזה של קנייה באחד מארבע הפרקים האלו, אבל בשאר ימות השנה אינו כן. הקניין לא בוצע על ידי זה שהוא שילם את הכסף, אלא קניין צריך משיכה. כשמדובר בבהמות, בהמה נקנית במשיכה, ולפיכך אם מת, אם קרה כזה דבר בשעה ימות השנה שהלוקח שילם כסף אבל לא משך את הבהמה והבהמה מתה, מת למוכר, ואז הלקוח יקבל את מה שהוא שילם בחזרה. הרשי קצת למטה מפה, משחיתין הטבח בעל כוחו, אמרנו בארבע הפרקים האלו, כדי מפרש ואזר שאם קיבל דינר מלוקח ליתן לו בדינר בשר, אפילו שור שווה אלף זוז שוחתו על כוחו, אף אפי שאין לוקחים לשאר, אין לקוחות לשאר, ובגמר מפרש טעמה. נחזור לגמרא, תנא, אם לא הודיעו, אנחנו נחזור לארבעת הפרקים, התאריכים שהזכרנו במשנה, ובן אדם קנה, והמוכר לא אמר לו כלום, לא אמר אמו מכרתי היום, הולך ושוחד ואינו נמנע, לא צריך לחשוש מפני שאולי. אמר רבי די מתי וכולי, למה לי למתני את האם לחתן ואת הבת לכלה? בדוגמה הזאת של שמורדי רב יהודה, שלמרות שהיה רווח עדיין צריכים לחשוש ששניהם ישחטו ביום אחד, אז הבאנו את הדוגמה שהוא מכר את את האם לחתן, את הפרה הגדולה האם לחתן ואת הבת לכלה. אז מה עומד מאחורי הדוגמה הזאת? אז זה השאלת הגמרא, למה לי למתני את האם לחתן ואת הבת שפחות שקטן לקלה? תשובה, מילתא אגב אורחי כמשמלן, המשנה מלמדת משהו בדרך אגב, דאורך ערה למטרח בי חתנה תפי מבי קלטה. הדרך הוא שהחתן משקיע יותר בתשלום, בהכנות לסעודת הנישואין, יותר ממשפחתה של הקלה. לכן הבהמה הגדולה האם לחתן, הקטן יותר הבת לקלה. בארבע פרקים אלו וכולי, אמרנו במשנה שבארבעת התאריכים האלו כופים את הטבח לשחוט. על מה מדובר? עוד פעם, הלוקח בא, שילם כסף, אומנם אחוז קטן מהשור, בכל זאת, אחרי שהוא שילם את הכסף, זה כבר מחייב את הבעל השור לשחוט. ההבאה לא משך, לא היה קניין. למה אנחנו מתייחסים אל המקרה הזה כאילו היה קניין והטבח חייב לשחוט עבור הלוקח, אבל לא היה קניין משיכה? ואם אין קניין, ידוע שלא תפס כלום, אפשר לחזור בו. וכאן אנחנו הרחקנו לכת לומר שבהמה תמות, הלוקח מפסיד את כספו. אמר רב הונא אמר רב, כשמשך. מדובר פה שכן היה משיכה, שורת אומר יחי עם הספה. אז תמשיך לקרוא במשנה, ומה אנחנו רואים? אבל שעה ימות השנה אינו כן, לפי כך אם מת, מת למוכר. והמשך, לפי מה שאמרת שהיה קניין משיכה, אז למה בסיפה עם הפרה תמות הלוקח אינו מפסיד? אבל הוא כבר קנה, זה כבר שלו. אמר רב שמואל ברב יצחק בעולם שלא משך. ברשא שדיברנו על ארבעת הפרקים, ארבעת העונות האלו, עם מית, מית ללוקח, לא היה קניין משיכה. אז במשנה שלנו אין קניין משיכה, ממילא הסיפה אפשר להבין אותו, שאם מית, מית למוכר, למרות שאולי הוא שילם כסף, אבל אם מית, מית למוכר, אז למה ברשא בארבעת הפרקים האלו לא היה משיכה, ובכל זאת אמרנו שמת, אם הפרה מתה הלוקח מפסיד, או כגון שזיקה לא על ידי אחר. היה לנו במשנה שלושה אנשים, בעל השור, הטבח, יש לקוח ויש אדם שלישי. בעל השור העביר את הפרה לאותו אדם שלישי ואמר, קח אותו לשם הלקוח שלי. הוא זיקה ללקוח שלו על ידי אחר, על ידי זה שהוא העביר את הפרה לאדם שלישי. זה נקרא זכייה עבור מישהו. בארבעה פרקים אלו, בעונות אלו, התאריכים שנקבנו במשנה, די זכות הוא לא. זה נחשב דבר חיובי שיהיה לאדם בשר, והוא מוכן להוציא כסף עבור הבשר, הוא עבור לשלם עבור זה, זה זכות לא. אז המסירה הזאת הוא לטובתו, הוא מטיב ללקוח, ומילא הזכייה הזאת תופסת. אז יש כלל, זכין לאדם שלא בפניו, וזה מספיק להקנות, לגרום קניין לטובת הלקוח. ואז אמרנו שאם לפני השחיטה תמות הפרה, אז ההפסד הוא של הלקוח. בשאר ימות השנה דחוב הוא לא, רשי כותב, חוב הוא לא להוציא הוצאות, זה שאדם צריך לשלם כסף, הפסד הוא לא, זה לא נוח לאדם להוציא כסף, זה לא, זה לא נחשב דווקא לטובתו שיהיה לו בשר, חבל על ההוצאה הכספית הזאת. אז בשאר ימות השנה דחוב הוא לא, אין חבין לאדם שלא בפניו, זה לא נחשב זכייה, אז לא, אין כאן זכין לאדם שלא בפניו. לכן אם הוא העביר את הפרה בשאר ימות השנה לאדם שלישי, קח את זה עבור פלוני, עבור הלקוח, זה לא תופס כקניין, ואם מת הפרה, הלקוח אינו צריך לשלם. רבי אלעזר אומר, אמר רבי יוחנן, רבי אלעזר מסביר את המשנה והקניינים בצורה אחרת, לא על ידי זכייה אלא משהו אחר. בעניין הוא מסתכל על תשלום עדינה, תשלום הכסף, תשלום כספי בדרך כלל. טוב, אנחנו נסביר תוך כדי הגמרא, המשך הגמרא. בארבעה פרקים האלו העמידו חכמים דברים על דין תורה, דיאמר רבי יוחנן, זה שנוי במחלוקת, אבל שיטת רבי יוחנן, דבר תורה מאוד קונות, שמן התורה תשלום כסף זה גם קניין. אמר, דיברנו מקודם על קניין משיכה, אבל לפי רבי יוחנן, מן התורה מאות קונות. אז לפני, בשורה לפני זה, אמרנו שהבאר פרקים אלו העמידו חכמים דברים על דין תורה. מה דין תורה אומר? זה שאתה משלם כסף, זה גומר את הקניין, זה עושה את הקניין. אז בארבע פרקים אלו תשלום הכסף הוא הקניין. אבל אנחנו יודעים שבדרך כלל, למרות שהתורה אומרת שתשלום הכסף הוא הקניין, ומה טעם אמרו משיכה קונה וכוונה לא מאות, כזירה שמה יאמר לו נשרפו חיתך בעלייה. הגמר מאוד בקיצור, ואותו ביטוי מופיע בעוד מקומות בשס, אז צריכים להסביר. נתאר לעצמנו שבאופן רגיל תשלום הכסף הוא נחשב הקניין. לאדם נגיד מוכר חיטה, יש לנו מוכר חיטה, החיטה מאוחסנת באסם שלו, ובא לוקח, משלם כסף והולך הביתה. האם הוא לקח איתו החיטה? לא, הוא ייקח את זה בהזדמנות אחרת. בינתיים פרץ שריפה באסם, החיטה עולה באש, אבל הלוקח כבר שילם עבור זה. המוכר אין לו שום דרבון לחבות את האש. למה? קיבל את הכסף, כסף קונה, וזהו. אז כדי לדרבן מוכרים לחבות אש שפרץ, ששורף את החיטה שאומנם נמכר לפלוני, כדי לדרבן אותו אומרים, תשמע, קיבלת כסף אבל זה לא גמר את הקניין, הוא יכול לחזור בו, החיטה עדיין שלך המוכר. זה ידרבן אותו לחבות את האש. אז לכן החכמים אמרו שהקניין לא בוצע עד שהלוקח מושך את הקניין אליו, נגיד מוציא אותו מרשותו של המוכר. עד אז זה לא נחשב של הלוקח, ולכן זה ידרבן המוכר לחבות את האש. אנחנו נקרא את המשפט האחרון עוד פעם. ומה טעם אמרו משיכה קונה, כלומר ולא מעות? כי זה רע שמה יאמר לו, כי אחרת המוכר יגיד ללוקח, נשרפו חיתך בעלייה, כפי שהסברנו, כי לא היה שום אמצעי דרבון למוכר לחבות את האש. אז בארבע הפרקים אלו אנחנו אומרים שתשלום הכסף גמר את הקניין, ואם מת, מת ללוקח. אם מת הפרה, מת ללוקח. אבל בשאר ימות השנה תשלום הכסף אינו נחשב קניין, ולכן אם מת, מת למוכר. המשנה, יום אחד האמור באותו ואת בנו, התורה כותבת אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. היום אחד שכתוב במצווה הזאת, היום הולך אחר הלילה. דהיינו, אם אין נמכירה בשעות הלילה, יהיה איסור לשחוט את הבן כל אותו לילה וגם כל אותו יום המוחרת, היום שאחר הלילה. ולהפך, אם נמכר האם בסוף שעות יום מסוים, יכול להיות כעבור דקה שנכנס השקה החמה, בא הלילה אחר כך, מאחר שהיום שעליו דובר שייך ליום הקודם, והלילה הוא יום חדש, למרות שיש הפרש של דקות ספורות נגיד בין היום ואחרי השקיעה נכנסת הלילה, צאת הכוכבים, אין בעיה לשחוט את הבן בצורה כזאת אחרי שהאם נמכרה ביום והבן נקנה בלילה, נשחט בלילה. את זו דרש רבי שמעון בן עזרא, נאמר במעשה בראשית יום אחד. הביטוי הזה, המילים האלו מופיעים במעשה בראשית, ונאמר באותו ואת בנו יום אחד. מה יום אחד אמור במעשה בראשית? היום הולך אחר הלילה, קודם לילה ואחר כך היום. אנחנו אומרים ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד. אז קודם ערב אחר כך בוקר. אף יום אחד האמור באותו ואת בנו, היום הולך אחר הלילה. ולכן אם נשחט האם בלילה, אסור לשחוט במשך כל שעות היום, היום שנמשך אחר אותו לילה, אסור לשחוט את הבן. תנו רבנן, את זו דרש רבי שמעון בן זומא, לפי שכל העניין כולו של אותו ואת בנו אינו מדבר אלא בקודשים. אם פותחים את התורה, אפשר לראות שפרשת אותו ואת בנו סמוכה לפרשת קורבנות. אז מאחר שכן, ובקודשים לילה הולך אחר היום. בניגוד למה שאמרנו מקודם בתחום הקורבנות, לילה הולך אחר היום. והרשי מביא את המקור בשורה האחרונה, כי כתוב ביום קורבנו יאכל לא יניח ממנו עד בוקר. עלמא לילה שלאחריו, שלאחר אותו יום, קרי יום קורבנו עד הבוקר. אז הלילה הולך אחר היום, זה נכון בקורבנו. אז נמשיך בגמרא, שלוש שורות מסוף העמוד. יכול אב זה כן, האם באותו בית בנו נאמר אותו דבר? תשובה, נאמר כאן יום אחד, באותו בית בנו מופיע המילים האלו, צמל המילים יום אחד, ונאמר במעשה בראשית יום אחד. מה יום אחד אמור במעשה בראשית? היום הולך אחר הלילה, כפי שאמרנו, כתוב ויהי ערב ויהי בוקר. אף יום אחד אמור באותו בית בנו, היום הולך אחר הלילה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. רבי אומר יום אחד, הביטוי יום אחד שנמצא באותו בית בנו, יום המיוחד. הוא רואה במינים האלה יום אחד, יום המיוחד. מה זה? טעון קרוז, טעון הכרזה. מכאן אמרו הבעבר פרקים בשנה, המוכר בהמה לחברו צריך להודיעו. אותו לקוח שני צריכים להודיע, המוכרים צריכים להודיע ללוקח השני שקדם לך מי שקנה היום, או האם או הבן. ברשי משורה ראשונה רבי אומר יום אחד, יום המיוחד, טעון קרוז. ימים מיוחדים יש בשנה, דהיינו ארבעה פרקים, שאתה מוסר להכריז אימה מחרתי לשחוט. קרי בי לא תשחיתו, אותו ואת בנו לא תשחיתו ביום אחד. מה הכוונה? לא תגרום לה לשחט בימים הללו, היא ובנה. אז אנחנו הגענו בסייעת הדשמיה לסוף פרק אותו ואת בנו, פרק חמישי, וכעת אנחנו ממשיכים לפרק כיסוי הדם, פרק שישי. כיסוי הדם נוהג בארץ ובחוץ על הארץ, הוא אינה ממצוות התלויות באדמה, לכן הוא לא מוגבל לארץ ישראל, בפני הבית ושלא בפני הבית, גם אינו קשור לבית המקדש, אז לכן נוהג גם אחרי חורבן בית המקדש, גם בזמן הזה, בחולין, אבל לא במוקדשים. עכשיו, מוקדשים הכוונה לקורבן עוף. בקורבנות יש בהמות, יש עופות. כיסוי הדם זה מצווה שנוהג בעופות ובחיות, אבל חיות לא קיימות בתחום הקודשים. אז מה שאנחנו מציינים בו, אבל לא במוקדשים, איזה מוקדשים היה אב המינה שיהיה כיסוי הדם? בעופות. אז אנחנו אומרים לא בקורבן עוף אין מצוות כיסוי הדם. ונוהג בחיה ובעוף, כלומר ולא בבהמה. ותוספות מאיר, יש לנו כלל ש... ולמדנו את זה גם בעבר, שבהמה בכלל חיה. זה שאנחנו אומרים שכיסוי הדם נוהג בחיה, אל תתבלבלו לומר שבהמה בכלל חיה, אז גם יש מצוות כיסוי הדם בבהמה. לא כן, זה נוהג בחיה כמו צבי וכולי, יש חיות שרשומות בפסוק, ובעופות כמו תורים, בני עונה, תרנגולים, במזומן ושאינו במזומן. המצווה של כיסוי הדם נוהג בשחיטת עופות, חיות שהן ברשותך, וגם אלו שאתה מוצא אותם ושוחט אותם שהם נמצאים בהפקר, אינו במזומן. זה אגב בניגוד למצוות שילוח הקן, שנוהג רק באינו מזומן ולא נוהג במזומן. ונוהג בקוי מפני שהוא ספק. אז מה זה ספק? ספק בהמה, ספק חיה, אז מחייבים, מחמירים עליך, תחסה אולי הקוי. ואנחנו דיברנו בעריכות בדפים קודמים מה זה קוי, יש הרבה דעות, וניקח בחשבון שיש כאלו שסוברים שאולי הוא חיה, ולכן מפני הספק מחמירים ותחסה את הדם. ואין שוחטין אותו ביום טוב, אין שוחטין את הקוי ביום טוב, כי הוא, אולי הוא צריך כיסוי, ואולי לא. ואם שחטו, אין מחסין את עמו. רשי כותב, אין שוחטין אותו ביום טוב, משום דילמה באי כיסוי, מספיקה לא מחלין ליום טוב, אם שחטו. המבנה שאנחנו נראה כעת מוסבר בשוליים, בתוך הגמרא מסומן משולשים. שלבים להסביר מהי טיימה אין כיסוי דם בקודשים, בקורבנות, קורבן אוף. למה אין? למה המשנה אומרת של אין מכסין את דם, דמם? גם נציין שאנחנו פותחים עם שאלה ארוכה. מוקדשים, מהי טיימה לא? למה או אין כיסוי דם באוף שהוקרב כקורבן? אי למה משום דרבי זירא, דיאמר רבי זירא, שוחט צריך שיתן עפר למטה ועפר למעלה. לפני ששוחטים צריכים שכפה של עפר למטה, ושוחטים, דם נופל על אותו שכפה, אחר כך מכסים עם עוד שכפה מלמעלה, שנאמר ושפך את דמו וכיסהו באפר. אפר לא נאמר לה באפר, בית הוא אומר מלמד שהשוחט צריך שייתן אפר למטה ואפר למעלה, לא בתוך אפר. האפר עוטף את הדם מלמטה ומלמעלה, והכה באוף קודשים לא אפשר. אנחנו מדברים פה על דם של האוף קודשים שמגיע למזבח, מה תעשה? איך היא להביד? ליטיב, תשימו שכבה של עפר על המזבח וליב ותלי, ואז תבטל אותו ואני יכול שום לעולם. אתה לא יכול לעשות כך. כמה הוסיף? הבניין. אז אתה מוסיף על בניין, על המבנה, וכתיב הכל בכתב מיד השם עליי הזכיר, המשך הפסוק, כל מלאכות התבנית. אז כל הפרטים שבבניין בית המקדש נמסרו ברוח הקודש לשלמה, לדוד ושלמה. ומה אתה רוצה עכשיו להוסיף עוד שכבה של עפר? וזה לא בתוכנית, לא בתוכנית אלוקית. לא לפתלי, אז מה? אז תשים שכבה על המזבח, אבל אל תבטל אותו שם, כדי שלא לבוא על הכל בכתב מיד השם. אז לא לפתלי. אבל אז זה גם בעיה. כאבי חציצה, אנחנו מדברים על זריקת אדם על המזבח, אדם צריך להגיע למזבח, ואם אתה שם שכבת אפר כדי לקיים את המצווה, אבל בו בזמן אתה גורם לכך שיש חציצה בין אדם שצריך להגיע למזבח, עכשיו האפר מהווה חציצה, כי לא ביטלת את אדם כלפי המזבח. אז אולי זה הסיבה שאומרים אין כיסוי אדם במוקדשים? נהי דלמטה לא אפשר, למעלה אפשר לבד כיסוי. מי לא תניא, רבי יונתן בן יוסף אומר, שחט חיה ואחר כך שחט בהמה, פטור מלחסות. בהמה ואחר כך חיה, חייב לחסות. למרות שבציור הזה, בדוגמה הזאת, אין אפר בין דם החיה ודם הבהמה, ובכל זאת תחסה מלמעלה. הכיסוי פה הוא כיסוי מלמעלה. אז זה השאלה שלנו, למה במוקדשים לא אומרים כך? בסדר, אין שכבה למטה, רואים שזה לא סוף המצווה, הנה תחסה מלמעלה. הגמרא עונה כדי רבי זירא, על סמך היסוד המפורסם של רבי זירא אנחנו נבין למה אצלנו אין עצה כזאת, אצלנו כוונה במוקדשים. דיאמר רבי זירא, כל הראוי לבילה, אין בילה מעכבת בו, וכל שאינו ראוי לבילה, בילה מעכבת בו. אנחנו נלמד ביחד את הרשי, כי רשי גם נותן את הרקע, דהיינו הדין של רבי זירא ששנוי בהלכות מנחות, ואחרי שנלמד את הרקע ברשי, רשי יוסיף לקשיר את הכלל הזה במנחות לדין שלנו בכיסוי אדם. אז עכשיו ברשי, בשורה האחרונה בקצרות, כל הרוי לבילה עם בילה ועקבת בו, במסכת מנחות, אמוינן. אין מביאים בכלי אחד מנחה של 61 עשרונים. זה שיעור של סולת. ומפרשין הנתאמה, מפני שאמרה תורה, הווי מנחה שיכולה להיבלה. כוונה לתרבב עם השמן. יש לוג אחד שמן שמלווה המנחות שבאות בנדבה. ו-60 נבללים בכלי אחד. אבל 61 קימלו לרבנן, דאין יכולים לבלל. כי היחס בין השיעור הזה של 61 עשרונים ולוג אחד של שמן, ישאיר חלק מהסולת יבש. זה הכוונה, אינן יכולים לבלל. והבינן בא, ואז בכל זאת שואלים, וכי אין נבללים מיה, ואז מה אם חלק יישאר יבש? ואתנן לא בלל כשר. אם אדם מביא מנחה ומוסיף את השמן ולא מבלבל בכלל, לא מעובב את זה בכלל, לא בלל כשר. אז רואים שלא נורא אם נשאר קצת יבש, כי אפילו אם לא בלל בכלל כשר. ותירץ רבי זירא, ראוי לבילה מיה באינן. נכון כתוב לא בלל, אבל הדין הזה נכון אך ורק במקרים שאם אתה כן מעובב, השמן ייגע בכל הסולת. או מי שהוא ראוי לבילה, אין בילה מעכבת, ואפילו לא בלל כשר. אבל כשאינו ראוי לבילה, כשהאפשרות לא קיימת, הפוטנציאל לא קיים, בילה מעכבת בו. אז אומרים, צריכים את הבילה, צריכים, במילים אחרות, צריך להיות האפשרות שיהיה בילה. עכשיו, מה זה אומר לנו בעניין כיסוי אדם? והחנמי, ראוי היה ליתן אפר למטה בין דם הבהמה לדם החיה. מה קרה פה? הוא שחט בהמה, הוא היה יכול לשים שכפה של אפר ואחר כך לשחוט את החיה. נקרא עוד פעם, והחנמי, ראוי היה ליתן אפר למטה בין דם הבהמה לדם החיה קודם ששחט החיה. הלכך, אף אפי שלא נתן, אין הכיסוי בתל. אבל מוקדשים שהם ראוי ליתן דם אפר למטה, אמרנו מקודם, בעיה של חציצה או שינוי תבנית, מצוות אפר למטה מעכבת בו. אין ראוי, אז אומרים, אז אנחנו מתעקשים על כך שיהיה דם למטה, ולכן במוקדשים שאי אפשר, מצוות כיסוי גם מלמעלה אי אפשר לקיימו. נחזור לגמרא. בסדר, אמרנו שבמוקדשים אתה לא יכול להניח שכפה מלמטה, כי זה יהווה חציצה וכל מה שאמרנו, נכון? ולכן מלמעלה גם אין מצוות כיסוי. בכל זאת, ולי גררי, אנחנו בשלב שני, מי טיימה אמרנו, לא, עדיין, למה לא מכסים דם בקודשים? נגרור את הדם, טוב, קיימת את המצווה, תגרר את הדם, כי מצוות זריקת הדם, תגרור ולכסי, מי לא תנן, דם הניתז, ושעל הסכין חייב לחסות. אדם שחט חיה, דם ניתז למרחוק, מחוץ למקום שהוא שחט, שחט לתוך גומה, אז זה נזרע, זה הותז חוץ לגומה, ויש גם דם של עסקים, הדם הזה חייב לחסות. אז איך עושים את זה? אלא אתה לא תחסה את הסכין, אז אתה תגרור את הדם שמעל הסכין, והוא ייפול על הרצפה, ושם תארגן את הכיסוי. אלמה דגריר ומכסילי, אחנה מגם בדם הקודשים של המזבח נגרור ונכסילי. הגמרא נותנת לנו תשובה אולי מפתיעה, אי בקודשי מזבח אחינמי. אם המשנה דיברה במוקדשים, הכוונה לקורבן אוף, באמת היינו אומרים שיש מצוות כיסוי אחינמי. רש"י כותב שלוש שורות מהסוף, תחייב לחסות, הועיל שחיטה ראויה, אין, איך זה, שנאכלות לכהנים. רק במאמר מוסגר, רק נציין שזה לא שחיטה רגילה, זה מליקה. אבל מליקת קודשים זה כמו השחיטה של עופות באופן רגיל. ומתניתים, ממשיך רש"י על פי המשך הגמרא, ומתניתים בעופות שקדישן לבדק הבית. ושחתם. בדק הבית זה אוצר בית המקדש. אדם הקדיש עופות לאוצר בית המקדש. העופות האלו הם אסורים בהנאה. בית המקדש, הגזבר יבדל אותם, יטפל בהם באופן כזה, אבל כעת הם אסורים בהנאה. והמוקדשים שבמשנתנו זה אלו שהוא הקדיש אותם לבדק הבית, ושחתם דאסורים בהנאה, משום דשחיטה שאינה ראויה הן, פטר הוא מכיסוי. ראינו כמה סוגיות שדנו בעניין שחיטה שאינה ראויה. יש תנא בשמו של רבי שמעון שאומר שחיטה שאינה ראויה, שאינה ראויה, כלומר לא מביא לידי אכילה, אם דבר אסור בהנאה אסור לאכול אותו, לא שמע שחיטה. וכל מצוות כיסוי הדם נאמר אך ורק ב עוף או חיה שנשחטו. אם נשחטו, ולפי רבי שמעון שחיטה נקראת שחיטה רק אם היא ראויה לאכילה. עכשיו נחזור לגמרא, שתי שורות מסוף העמוד. נציין גם במבנה שמופיע פה בשוליים, אנחנו נראה מספרים רומאים 1-3, שלושה הסברים להדיקתני, אבל לא במוקדשים. אז אנחנו שוב פעם חזור לגמרא, אי בקודשי מזבח החינמי, כבר קראנו את זה, אחרי במאי עסקינן, המשנה שאומרת לא במוקדשים, בקודשי בדק הבית, כפי שאמרנו שעופות האלו אסורים בהנאה. הוא שחט אותם, אתה לא יכול לאכול מהם, אז זה שחיטה שאינה ראויה, לא שמע שחיטה, וממילא אין מצוות כיסוי. שואלת הגמרא, ולפריקינו ולחסינו, למה אי אפשר לפדות אותם מבדק הבית? ואנחנו סימנו מקודם, או ציינו מקודם, שהמשולשים הם שלבים להסביר מה הייתה, למה אין בכל זאת כיסוי דם, למה לא יכול לפדות אותם עופות שהקדיש אותם לבדק הבית, לאוצר בית המקדש, תבדה אותם, אז תוכל לאכול אותם ולחסינו, ואז יהיה מצוות כיסוי, ואז השחיטה שבוצע, השחיטה הראויה. הגמרא עונה, אין כאן אפשרות לפדות. מה קרה? עוד פעם, עופות שוטשו לבדק הבית, הוא שחט אותם, הם עשויים בהנאה. עכשיו בא, אתה מציע לי לפדות אותם בעינן הרמדה והערכה, כדי לפדות מה שהוקדש לבדק הבית. הפסוק אומר, ורש"י מביא את הפסוק בשורה שלישית, והעמיד את הבהמה לפני הכהן והעריך אותו הכהן, ואחר מיתה אינה יכולה לעמוד, אז כדי לבצע את הפדיון צריך העמדה והערכה. אבל בנסיבות אלו אי אפשר לעשות את זה, כי היא כבר נשחטה. בגמרות שלנו, הגמרות המסומנות, מופיע בסוגיים סביב השורות הבאות, יש לנו כוכבית בשוליים וכתבנו, אחרי הסוגיים מובא התשובה לשאלת וכמן. אמרנו פה שצריכים המד הברכה, בגמרא תשאל מיד וכמן, למי אומר את זה? בתוך הסוגיים יש הצעות שנדחות. אנחנו נחזור שוב פעם, שורה ראשונה בגמרא, למה אי אפשר כיסוי במוקדשים כשמדובר בקודשי בדק הבית? כי בעינן המדע והערכה, שורה דבר הוא כמן, אחרי הסוגריים הגמרא אומרת, אמר רב יוסף, רבי אי משנתנו שאומרת אבל לא במוקדשים, אליבא דרבי ונסיב לה אליבא דתנאי. ושיטת רבי בנויה על אימוץ דעות שונות בתנאים. בשחיטה שינה ראויה סבר לה כרבי שמעון. מה זה אומר? שחיטה שינה ראויה לאכילה לא שמי שחיטה. בהמדה ואחר סבר כרבי מאיר, הוא, ואנחנו נראה אותו בסוגריים למעלה, הוא אומר שצריכים המדה והערכה, ולכן אין פדיון. אז כשנשלב את הדעות האלו, השיטות האלו, מה יוצא? מוקדשים בבדק הבית שנשחטו שחיטה שאינה ראויה. למה? כי אני לא יכול לבדות אותם ולאכול אותם, כי הם מתו, הם נשחטו, אני לא יכול לבצע מדע וערכה. אז השחיטה שבוצע באותו עופות של בדק הבית הם שחיטה שלא מביא לידי אכילה, כי הסיכוי היחיד של אכילה זה רק על ידי פדיון, אבל אני לא יכול לעשות את זה. והגמר ממשיכה ואומר, והיא בית אמא כולה רבי שמעוני, למרות שלפיו בניגוד לרבי מאיר, לפיו היה אפשרות לבדות, כי הוא לא מקפיד על המעדה והרחה, בחוזר ושני אחד אמר הקרא בשפח וכיסה, מי שאין מחוסה אלא שפיכה וכיסוי, שתי הפעולות האלו צמודות, אז יש כיסוי. יצא זה המקרה כעת שמחוסה ששפיכה פדיה וכיסוי. נחזור לקטע שבסוגריים, אמרנו שבמוקדשים אי אפשר לחסות בגלל שצריכים המדה והערכה, ומילא אני לא יכול לבדות, אי אפשר להפוך את הדוגמה שלנו לשחיטה הראויה לאכילה. וכמן, מי אומר שאני צריך המדה והערכה? או ביתר דיוק, משנתנו שאומרת שבאותם עופות מוקדשים לבדק הבית שנשחטו זה שחיטה שאינה ראויה, והגענו לזה בגלל שתי השיטות האלו, ששחיטה שאינה ראויה לא שמי שחיטה, ושאני צריך המדע והערכה כדי לבדות. מי עומד מאחורי המשנה? היא כרבי מאיר דאמר, הכל היו בכלל המדע והערכה. מה זה הכל? כולל קודשי בדק הבית. אבל אמר שיטה שאינה ראויה שמה שחיטה. אבל אותו רבי מאיר שכן מקפיד על המדע ברכה, שחיטה שאינה ראויה לאכילה זה בכל זאת נחשב שחיטה, אז תחסה את הדם. נכון, אתה לא יכול לבדות אותו, ומה אכפת לי אם אתה לא יכול לבדות וזה לא בא לידי אכילה? לא משנה, שחיטה שאינה ראויה לפי רבי מאיר שמה שחיטה, זה מספיק לחייב כיסוי. למה המשנה אומרת במוקדשים אין כיסוי? היא כרבי שמעון, ואם המשנה שלנו כפי שיטת רבי שמעון יאמר שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה, האמר, אבל אותו רבי שמעון אומר שקודשי בדק הבית לא היו בכלל מדע ברכה. נכון, יש הקפדה על פדיון על ידי קודם שיהיה המדע והערכה ואז פודים. זה נכון לקודשי מזבח. נגיד אדם הקדיש קורבן למזבח ונפל בו מום, אז צריכים לפתות אותו, אז פודים על ידי שהבאים עדיין בחיים, המדע והערכה. אבל ההקפדה הזאת שהמדע והערכה לא תופס בענייננו, אז יש אפשרות לפדות. אז למה אין כיסוי הדם? נכון, בדרך כלל שחיטה שנועה לא שמה שלה, אבל כאן זה שחיטה הרויה, כי אתה יכול לבדוק ולאכול. אמר רב יוסף רבי אי משנתנו שאומרת אין כיסוי הדם במוקדשים, אמרנו שהקדישו לבדק הבית, זה שיטת רבי. רבי הוא רבי יהודה נשיא, זה לא רבי שמעון ולא רבי מאיר, זה רבי. ונסיב לה, ליבדת עליי, והוא בנה את השיטה שלו במשנה שאומרת לא במוקדשים, על ידי כך שהוא נקט, אימץ שיטות התנאים כזה, בשחיטה שאינה ראויה, סבר לה כרבי שמעון, שמה? ששחיטה שאינה ראויה לאכילה, לא שמי שחיטה. והמדע הערכה, סבר לרבי מאיר, שצריכים המדע הערכה גם בקודשי בדק הבית, ובמייל אין כאן פדיון, אז מה נשאר לי? שחיטה שאינה ראויה להביא לידי אכילה, כי אני לא יכול לבדות. והיא בהתאם אמר כולה רבי שמעון. שאלנו מקודם, מי התנא שעומד מאחורי המשנה? אני אגיד, המשנה אליבא דרבי שמעון היא. מה שיטתו? ששחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה, אבל לפי רבי שמעון היה אפשרות לבדות, כי לא מקפידים על המדע והערכה. אז למה לא אומרים כאן לבדות ותחסה ושני הכה? פה בכיסוי הדם הוא שונה. מה הכוונה? דאמר קרא ושפך וכיסה. הפסוק שמדבר בכיסוי הדם כותב ושפך, כמו שחיטה וכיסוי. מתי קיים מצוות כיסוי? מי שאינו מחוסר אלא שפיכה וכיסוי, רק במצב שהם הפעולות שנדרשות, שחיטה וכיסוי. יצא זה המקרה שלנו שמחוסר שפיכה, פדיה וכיסוי. עד שמגיעים לכיסוי צריכים אחרי השחיטה גם פדיון, כי מדובר בשחיטת קודשי פרק הבית. ונכון, לפי רבי שמעון היה אפשרות לבדוק, אבל זה לא תואם לפסוק, כי הפסוק אומר רק בשני שלבים, שחיטה וכיסוי, בלי משהו באמצע, אז מכסים. אבל אם יש משהו באמצע, אין מכסים. והשתה דעתית להכי. עכשיו שהגענו להסבר הזה, דהיינו, ושפך וכיסה, שלא יהיה משהו עוד פעולה באמצע, מפסיק בין השחיטה לכיסוי, אפילו תימה קודשי מזבח. אנחנו בסוף עמוד הקודם דחינו את ההמדה הזאת שמדובר בקודשי מזבח, כי היה אפשרות כיסוי, כך חשבנו, על ידי גרירה. ואז העמדנו את המשנה בקודשי בדק הבית. עכשיו אנחנו נחזור אפילו תימה קודשי מזבח. למה בכל זאת אין מצוות כיסוי? מי שאינו מחוסר לשפיכה וכיסוי. יצא זה הקודשי מזבח שמחוסר שפיכה, גרירה וכיסוי. מה אמרנו בסוף העמוד הקודם? כדי לקיים מצוות כיסוי בקודשי מזבח היינו צריכים לגרור את הדם ואז לחסות. אבל זה עומד בניגוד לדרשה שלנו כעת, ושפך וכיסה, שלא יהיה שום פעולה בין השחיטה לכיסוי. ובקודשי מזבח אנחנו כדי להגיע לכיסוי צריכים לגרור את הדם ואז לחסות, אז זה לא מצוות כיסוי. מור ברב אשי אמר, אמר קרא, אתם רואים מספר 3. הסבר שלישי, להסביר למה המשנה אומרת אבל לא במוקדשים. אמר קרא, הפסוק בכיסוי הדם כתוב חיה או עוף. מה חיה אינה קודש? היא לא ראויה לקורבן. אף עוף אינו קודש. התורה שמדברת על כיסוי הדם, מדובר בעוף שלא קודש. אם החיה שאין במינו קודש, אף עוף שאין במינו קודש, מתי יש חיוב כיסוי? כמו בחיה שאין במינו קודש, גם עוף שאין במינו קודש יהיה חיה בכיסוי, אפילו אם מדובר בחולין, או ליתר דיוק דווקא בחולין. הוציא תורין ובני יונה שיש במינן קודש. אם אתה אומר שיש להקיש בין חיה ועוף, מה יוצא לנו מזה? כמו בחיה אין שום חיה, אין שום מין חיה שהוא קודש, גם העוף שמוזכר בפסוק, שום עוף שיש במינו קודש, אז חיה בכיסוי. אבל תורין ובני יונה שהם יש בהם אפשרות להקדיש אותם, הם ראויים להיות קודש, לא נכסה אותם לדמם אפילו אם מדובר בחולין. האם כך הם הדברים? לא. אם יש תורין ובני יונה שהם חולין, ודאי תכסה את דמם. אז מה הדרשה אומרת? מה זה חיה או עוף? כחיה, מה חיה לא חילקת בה? כל החיות חייבים בכיסוי הדם, אף עוף לא תחלוק בו. גם כל מיני עופות יהיו חייבות בכיסוי. אבל מה? צריכים שיהיו חולין. כמו החיה שהיא תמיד חולין. אמר לי יעקב מינה לרבה. קיימלן חיה בכלל בהמה לסימנים. כבר ידוע שחיה, התורה כותבת הסימני קשות, מלת גירה, מפרסת פרסה בבהמות. אבל חיה בכלל בהמה, שבחיות כדי שיהיו קשרים לנו צריכים להיות מעלות גירה ומפריסי פרסה. אימא נמי, גם נגיד ההפך, בהמה בכלל חיה לכיסוי, כמו בחיות יש מצוות כיסוי גם בהמות, והכלל הזה באמת קיים שבהמה בכלל חיה. למה לא נמשיך את הכלל לכלול גם מצוות כיסוי? אמר לי רב עונה, עליך מקרא, הפסוק אומר רק הדם לא תאכלו, על הארץ תשפכנו כמים. מה מים לא בי כיסוי? אף היי נמי, הדם בהמה לא בי כיסוי. אלא מעטה, אם אתה אומר שהדם הוא כמו מים, אז יטבילו בו, שיטבילה בדם, כמו שידוע טובלים במי מקווה, שיהיה טבילה בדם. אמר כאן, אך מעיין הוא בו ומקווה מים יהיה טהור. הני אין מיד יכינו לו, רק מים הוא מהווה אמצעי לטהרה ולא משהו אחר, לא דם. והמה הני מילי למעוטי שער משקין דלא יקרו מים. מה שקראנו עכשיו בפסוק אך מיינו בו מקווה מים יתרו, זה בא להפוק שער משקין שהם אינם נקראים מים, אבל דם די יקרי מים הכי נמי. קראנו מקודם על אז תשפכנו את הדם כמים, אז אולי עדיין יש אפשרות לדבור בדם. תשובה, תרי מיעוטי כתיבי מעיין מים ובור מים. אז אחד ימעט שער משקים ואחד ימעט גם דם. שאלה, אימה אידי ואידי למותי שער משקים, שני המיעוטים הם מיועדים למעט שער משקים, אחד למותי זוחלים ואחד למותי מכונסים, שיש צורך לשני מיעוטים, אבל בסופו של דבר לא נמעט דם. אז מה כן? נמעט שער משקים בשני מצבים, זוחלים, מכונסים. רש"י כותב זוחלים, שער משקים שנתנן במקום מדרון והזחילן למקווה. דאילו גבי מים קיימלן בתמורה, מסכת מבאר כמה השאיבה מתהרת ברביעה והמשכה. אם יש לך מים שהם פסולים ששאבת אותם, הם עדיין יכול להיות קשרים למקווה אם אתה אם אתה עושה את הפעולות האלו עם רב ומי גשמים עד 21 שסעים. אם יש לך מי גשמים מכונסים כבר בבור 21 שסעים, ממשיך לתוכן שובים בזחילה 19 שסעים, אז זה העדיפות להגיד למים. אבל בשאר משקין זה לא יעזור, אז אנחנו נמעט מאחד משני המיעוטים הפטנט הזה זוחלין, ובמיעוט השני נמעט שאר משקים שהם מכונסים, כמו מכונסים במקווה, מקווה של שאר משקים. אבל דם אפשר עדיין לטבול, אין מיעוט. תשובה, תלתה מיעוט אקטיבי, מעיין מים ובור מים מקווה מים. בפסוק שהזכרנו מקודם, אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור, אנחנו רואים שיש אפשרות למצוא שלושה מיעוטים סביב המילה מים, דרך המילה מעיין של מים, בור של מים, מקווה של מים. כל פעם יש מיעוט, ואחד מהמיעוטים האלו ימעט דם. עד כאן שיעורנו להיום.